הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
אהלן, סינוסקופ ברדיו הקצה, אני אירווה, תוכנית מספר 287, 2 במרץ 2021, י' ח' אדר, תו שין פי א', נכנסנו למרץ, אני חושב שהגיע הזמן שנשיק את עונת האוסקרים שלנו. מאוד שיש עוד זמן. האוסקרים יהיו רק בסוף אפריל. המועמדיות לאוסקר יהיו באמצע מרץ, בעוד שבועיים בדיוק. והשבוע כבר יהיו הפרסים של גלובוס הזהב. אני חושב ששני המועמדים העיקריים כרגע לזכייה בפרס הסרט, מצד אחד המשפט של השבעה משיקגו, אם הוליווד תרצה ללכת על משהו שמרני וקלאסי, ומצד שני הסרט Nomadland, סרט עצמאי וקטן ופיוטי מאוד, שקצת יותר דומה לסרטים שראינו מהאוסקרים בשנים האחרונות, שהם דווקא סרטים קטנים יותר, ולא ההוליוודים הגדולים. ועוד סרט נוסף שיש לו סיכוי, סרט בשם מינארי, סרט אמריקאי, קופרודוקציה אמריקאית ודרום קוריאנית, למקרה שיש סיכוי אולי ששני סרטים דוברי קוריאנית יזכו ברציפות, נראה לי קצת מופרך, לכן אני בינתיים ממקד את תשומת הלב של התחרות בין שני הסרטים Nomadland והמשפט של השבעה משיקגו. כאמור, עדיין קצת מוקדם מדי להתחיל לנבא ולחזות ולהמר, אבל אני חושב שלפחות בפרס הסרט, אלה שני המועמדים המובילים, כמובן שנעדכן אם יהיו שינויים. אבל לכן בתוכנית הזאת, היום, בגלל שדיברנו כבר על המשפט של השבעה משיקגו, הסרט של אירון סורקין באחת התוכניות הקודמות, סרט שזמין לצפייה בנטפליקס, היום אני רוצה לדבר על Nomadland. וזו סיטואציה קצת מוזרה, כי הסרט עדיין לא זמין לצפייה בישראל באופן חוקי. זה סרט של אולפני סרצ'לייט, מה שפעם היה פוקס סרצ'לייט, אולפני פוקס ש... נקנו על ידי דיסני, אחרי שהסרט כבר היה גמור, אחרי שהסרט כבר צולם, בעצם הפך להיות סרט של דיסני, ולכן הוא מחכה בישראל להקרנות בבתי הקולנוע, מתוך הנחה וציפייה, שבתי הקולנוע ייפתחו מתישהו בחודש הקרוב, ואני מניח שאם הם אכן ייפתחו, הסרט הזה בסמוך לאוסקרים במהלך חודש אפריל, מן הסתם יגיע לאקרנות בארץ. בארצות הברית, ששם היה לה כבר את הדדליין של האוסקרים, הסרט הופץ לבתי הקולנוע שפתוחים, עדיין לא פתוחים בניו יורק, אבל מחוץ לניו יורק ולוס אנג'לס כן, וגם יצא להפצה בבית בשירות הסטרימינג של דיסני ושל פוקס הולו. ואז עכשיו נשאלת השאלה, מה יגיע לישראל קודם? האם שירות הסטרימינג הולו תחת המיתוג שלו סטאר פלוס, או שיפתחו בתי הקולנוע ומפיצי דיסני בישראל יוציאו את הסרט הזה לבתי הקולנוע ברגע שהתפרסמו המעמודויות, ויש סיכוי שכמובן הוא יקבל מעמודויות לרוב, בוודאי על סרט, בוודאי על בימוי, בוודאי על תסריט, מעובד, עריכה, צילום ושחקנית ראשית. אז כבר אני סופר לו שבע מועמדויות, שיש לו סיכוי טוב לזכות ברובם או בכולם. במאית הסרט היא קלוי ז'או. האם אתם רוצים עכשיו לחכות ולראות את הסרט רק שהוא יגיע, או שאתם רוצים לחפש ולראות אותו באופן עצמאי עכשיו אצלכם בבית? זה כבר לשיקולכם, אבל ראיתי את הסרט, הוא מאוד 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 יפה. אני מאוד שמח שהסרט הזה נחשב מועמד מוביל, ואני חייב להגיד, הופתעתי מכמה שהסרט הזה יפה ומכמה שאהבתי אותו ומכמה שאני עכשיו מאוד בעדו, שבאמת הלוואי שהוא יזכה, כי חששתי שזה יהיה סרט ריאליסטי מדי, קודר מדי, מחוספס מדי, ולא, הוא יפה, הוא עדין, הוא פיוטי, הוא נהדר. ואני ארחיב למה אני חושב שהוא נהדר בדקות הקרובות. אבל בואו נתחיל עם להכיר את קלוי ז'או, במאית שנולדה בבייג'ין, בסין, והגיעה בבגרותה לארצות הברית כשהייתה בסוף התיכון, אחרי שהיא עברה דרך אנגליה, התחילה את הלימודי התיכון באנגליה, בת לאיש עסקים, כנראה עמיד, שהצליח לשלוח אותה ללימודים, התחילה באנגליה ואחר כך בלוס אנג'לס, ואז עשתה תואר ראשון בלוס אנג'לס, ואת התואר השני החליטה לעשות בקולנוע, בבית הספר לקולנוע של NYU. קלוי ז'או, נתקלתי בשם שלה בפעם ראשונה לפני 5 שנים, כבר יותר, כבר 6 שנים, בשנת 2015, כשהיא ביימה סרט ביקורים בשם שירים, שהאחים שלי לימדו אותי, סרט שצולם בדרום דקוטה בשמורה של האינדיאנים משבט הסו, והגיע לשם קצת כמו דוקומנטריסטית, קצת כמו משוררת, קצת כמו פעילה חברתית או אקטיביסטית חברתית, או מישהי שבאה להפות איזשהו סוג של עבודה סוציאלית שם, וחייתה עם הצעירים בשבט, האנשים האבודים שם שאין להם עבר ואין להם עתיד, והם תקועים בשמורה, יש להם את הטבע מולם, אבל הם רק חולמים לברוח משם ולצאת משם. ולמרות, שוב, התחושה הזאת שאנחנו נמצאים בחומרים שמהם עשויים סרטים של קן לואוץ', היא עשתה סרט מאוד מאוד יפה ופיוטי, שלוקח את הדמויות האמיתיות והופך אותם לדמויות בדיוניות שמגלמות במידה מסוימת את החיים של עצמם. איבדה את הסיפורים האמיתיים של האנשים האלה לתסריט, שהוא מלא בצילומי טבע, מלא בצילומים של שקיעות, ומלא בקטעי קריינות. וכבר שראיתי את הסרט הזה בפסטיבל ירושלים ב-2015, א', ראיתי את ההשראה הברורה ביותר על הקולנוע של קלוי ז'או הצעירה, בסרט הביקורים, הקולנוע של טרנס מליק. בכל פריים, בכל בחירה מוזיקלית, בכל בחירה של להציב שוטים של טבע ודמויות מול הטבע, ודמויות מול הטבע פלוס פסקול של קריינות, של מחשבות, היה מאוד ברור שהיא מושפעת ממנו ושהיא הולכת ברחב, והיא לוקחת את זה למקום אחר ממנו, למקום שהוא קצת יותר מערבוני, למקום שהוא קצת יותר, שיש בו איזשהו סוג של עיסוק במיתולוגיה קולנועית ומיתולוגיה אמריקאית שמסתכלת על הצד של השבטים, של השבטים הילידים ולא של הדמויות המקומיות. מהבחינה הזאת הכי דומה לזה מהסרטים שטרנס מליק עשה, זה העולם החדש שבו מתעסק באמת בדמויות הילידיות, הדמויות האינדיאניות והמפגש שלהם עם, עם, עם בני המערב. אבל יש הבדלים בינה ובין טרנס מליק. טרנס מליק מגיע מאוד מכיוון דתי, נוצרי מאוד, והיא שמגיעה מהתרבות הסינית, מתרבות אורבנית מאוד. היא אמרה שכל החיים שלה היא גדלה בערים, בבייג'ין, בלונדון, בלוס אנג'לס ובניו יורק, ובעצם יצאה לטבע בפעם הראשונה כשהיא הלכה לחפש חומרים לסרט הראשון שלה, ומצאה שם את ההשראה שלה, ומאז שלושה סרטים, המרחבים הם ההשראה שלה, הם החומר שממנה היא עושה את הסרטים שלהם, המרחבים בכל אמריקה, אבל גם באופן ספציפי בדרום דקוטה. הסרט הזה, נומדלנד, הוא השלישי שהיא מצלמת בדרום דקוטה, למרות שזה סרט שמתרחש לכל אורך הצד המערבי של, של ארצות הברית, אבל גם עם נקודות הגינה מאוד מאוד משמעותיות בלוקיישנים בדרום דקוטה, הלוקיישנים של הבדלנדס והגרסלנדס, גם מושגים שאנחנו מכירים מהקולנוע של טרנס מליק. אז אני ממש רואה את שלושת הסרטים הראשונים שלה, כמין טרילוגיה או טריפטיך שמתעסקת במרחבים האמריקאים, ובחיבור הזה בין נון-אקטורס, בין דמויות אמיתיות וריאליסטיות, ובין מבט שהוא מאוד מאוד עדין ומאוד חומל על, על האנשים האלה. בשנת 2015 בפסטיבל ירושלים הייתי חלק מצוות השיפוט של פיפרסקי, שנתן את פרס סרט הביקורים מבין הסרטים בתחרות הבינלאומית, ונתנו את הסרט, את הפרס לסרט הזה של קלוי ז'או, שהגיע לפסטיבל ירושלים מפסטיבל קאן, וזה היה ממש כזה לרשום את השם קלוי ז'או, ויש פה מישהי שצריך לשים לב אליה, והתבלטה כבר בסרט הבא, הרוכב, הסרט השני שלה, שבו היא ממשיכה, היה כאילו לקחת אלמנט או פרט מתוך הסרט הראשון שלה, ולהרחיב אותו לסרט באורך מלא, דמות שהיא פגשה בזמן העבודה שלה על הסרט, שירים שסיפרו, שלימדו אותי האחים שלי, דמות של רוכב, קאובוי, מישהו שמתעסק ברכיבה מקצועית ברודיו, והוא נפצע כל כך הרבה פעמים בראש, שהרופאים אמרו לו, אתה פעם הבא שתעלה על סוס, זה יכול להיות הסוף שלך, זה יכול לגמור אותך, והוא לא יודע מה יותר גרוע בחיים שלו, להיות על הסוס ואולי למות, או להיות בלי הסוס ולמות בפנים. הסרט הזה כבר זיכה אותה בפרס הבימוי, בסקציה של השפעים של הבמאים, בפסטיבל קאן, וגרם לה לזה שכבר הרבה יותר אנשים שמו לב לשם שלה, למרות שהיו הרבה אלמנטים דומים בין שני הסרטים. דווקא בהרוכב היה שם איזשהו אלמנט של חספוס וצד שהיה מאוד מאוד קשה לצפייה. הדמות הזאת הייתה דמות כדי להתבונן בה, אתה צריך לאלף אולי חמלה כלפי הסיטואציה שלו, אבל גם קצת, היה שם קצת חוסר רחמים, הרגשתי בסרט הזה, כי זה היה האיש עצמו, במין סוג של דוקודרמה, האיש עצמו, הנער עצמו, מגלם את עצמו, לכן התחושה הייתה שכמעט היא שמה אותו באיזשהו מצב של סכנה כדי לעשות את הסרט. היה שם משהו בסרט הזה שהיה לי מאוד מצמרר, לצפייה, היה קרוב מדי למציאות, ולא הייתה את ההרחקה הפיוטית. למרות שזה סרט מאוד יפה ויזואלית, לא הייתה את ההרחקה הפיוטית שהרגשתי בסרט הקודם, שבו אנחנו מודעים למצב של הדמויות, המצב הקשה מבחינה חברתית של הדמויות, אבל אנחנו גם רואים את זה מבעד לפילטר הכל כך, כל כך עדין וכל כך אנושי, של העיניים של של קלוי ז'או. אז הרוכב הוא דווקא הסרט שפרסם אותה והביא אותה אל הסרט השלישי, אבל אני דווקא זה סרט שאני פחות מחובר אליו. עוד רגע נדבר על איך הגיע לביים את נומדלנד ועל מה בעצם הסרט הזה, אבל אני רוצה שנשמע גם קצת מהפסקול של הסרט. סרט, באמת, סרט כל כך יפה, גם בויזואליות שלו וגם בפסקול. קלוי ז'או מספרת שהיא חיפשה מוזיקה שתלווה את הסרט, והיא חיפשה כל מיני קטעים קלאסיים עכשוויים ביוטיוב, עד שהיא הגיעה לערוץ היוטיוב של פסנתרן קלאסי עכשווי בשם לודוויקו אינודי, פסנתרן איטלקי. לא הכרתי אותו, אבל המוזיקה שלו בסרט כל כך יפה, והיא לקחה פשוט קטעים מתוך תקליטים שלו שיצרו בשנים האחרונות, והיא הצמידה אותם לסרט. זה כל כך כל כך יפה. אז אנחנו נשמע את הפסקול של נומדלנד, הסרט של קלוי ז'או, עם המוזיקה של לודוויגו איניודי. Thank you. יאללה. כמה שזה יפה. זה נקרא אולטרמארה. הפסנתרן והמלחין לודוויגו אינאודי מאיטליה. זה מתוך אלבום שלו שהוא הוציא לפני כמה שנים, ומתוכו לקחה קלוי ז'או את הנעימה הזאת לפסקול של הסרט שלה, נומד לנד, ארץ הנוודים. אני חושב ששומעים את המוזיקה הזאת, גם בלי לראות את הסרט, אני חושב שיש לכם כבר איזושהי סוג של תמונה לסוג הסרט ש... לסוג הסרט שהיא עשתה. משהו כזה שבאמת רואים מרחבים, ואני חושב שאחת הסיבות שהיא בחרה בלודוויגו, אם קצת גם שוטטתי לו בערוץ היוטיוב, או מישהו שבאמת מלחין אל מול הטבע, ויש הרבה דברים שגם בשמות של היצירות שלו, וגם באופן שבו הוא הלחין אותם, שקשור בהתבוננות שלו בטבע, והסתובבות שלו ושיטוטים שלו, במרחבים, ויש פה איזושהי התאמה. המוזיקה הזאת לא נכתבה עבור הסרט, אז לא יכולה להיות מועמדת לאוסקר, אבל אני חושב שאם הסרט כן יזכה למועמדות רבות, אולי אפילו יזכה למוזיקה, יהיה תפקיד נכבד בהצלחה שלו, ובאופן שבו הוא נוגע, והחיבור בין המסע ובין הפסקול. אנחנו נשמע עוד קטעים מתוך הפסקול הזה בהמשך. היינו בסיפור הזה שבו קלוי ז'או מבמת את הרוכב, והסרט הזה הוא זה שבעצם גורם לעולם קצת לשים לב אליה. הסרט הקודם, שאומנם אני ראיתי אותו בפסטיבל ירושלים, אבל הוא לא זכה לתהודה מאוד, מאוד גדולה. אבל אחת הנשים שראו את הרוכב ומאוד מאוד אהבה אותו, היא פרנסיס מקדורמנד. ופרנסיס מקדורמנד קראה לקלוי ז'או וביקשה להיפגש איתה. זה היה איפשהו בשנת 2017. מה שלפרנסיס מקדורמנד היה רעיון, היא קנתה את הזכויות לעיבוד של ספר נון-פיקשן, שכתבה העיתונאית ג'סיקה ברודר, ספר שנקרא נומדלנד, שמדבר על התופעה הזאת של נוודות בארצות הברית של ימינו, של אנשים ש... נכנסים למכונית או לטריילר או לקרוון או לסתם מכונית מסחרית גדולה, ומתחילים לנדוד ברחבי ארצות הברית וחונים בחינונים של טריילרים, ופוגשים אוכליוסיות של נוודים ועוברים בין אזורים שבהם יש עבודות עונתיות. זה משהו שאנחנו מכירים ממש אנשים שחיים חיים של פליטים. אנחנו מכירים את זה אולי באמת מהאנשים במיתון הגדול, ב-Great Depression של שנות ה-20, דמויות שאנחנו מכירים מספרים וסרטים כמו ענבי הזעם של סטיינבק והסרט של ג'ון פורד, אנשים שהולכים בעקבות עבודה, בעקבות האוכל, בעקבות איזשהו מקום שאולי יהיה להם מקלט. אנחנו מכירים את זה מאנשים שהם חיים בשולי החברה, אבל אלה אנשים נורמטיביים, אנשים שהיה להם בית ומשפחה, ומשהו גרם להם לעקור את עצמם מהעולם הזה ולהתחיל לנדוד, כל אחד מסיבה קצת אחרת. יש אנשים שפשוט רוצים לנדוד, שלא יכולים להשתקע במקום אחד, ויש אנשים שאין להם ברירה אלא לנדוד, כי פשוט הם איבדו את הבית, אין להם מקום קבוע לגור בו, ואין להם מקום פרנסה קבוע, והם נודדים בעקבות העבודה, בעקבות הפרנסה, והמכונית או הכלי רכב שלהם הוא הבית שלהם. כל אחד מהכיוון שלו, אבל כולם בסופו של דבר נפגשים במקומות מפגש יחסית קבועים ומסודרים, ונוצרת מין קהילה ספונטנית של אנשים שחולפים זה על פני זה בכבישים, ונפגשים אחד עם השני. וג'סיקה ברודר תיעדה את הקהילה הזאת, ומצא כמה דמויות מתוכה שהתמקדה בהם ובסיפור שלהם, מה גרם להם לצאת לנדודים ומה קורה להם בעת הנדודים שלהם. ופרנסיס מקדורמנד קנתה את הזכויות להפוך את הספר הזה, למרות שזה ספר נון-פיקשן, להפוך אותו לסרט. וכשהיא ראתה את הרוכב, היא הבינה שקלוי ז'או יכולה להיות פרטנרית לפרויקט הזה. היא גם חיפשה משהו בשבילה, משהו שהיא תוכל לעשות, אבל קלוי ז'או הציעה לה שבמקום שפרנסיס מקדורמנד תגלם את אחת הדמויות שמופיעות בספר, שהיא תגלם דמות שלא מופיעה בספר, דמות בשם פרן, של מישהי שנוודת, נוודית, נודדת ממקום למקום, ובדרכים שלה היא תפגוש את הדמויות האמיתיות שמופיעות בספר. וכך שוב, קלוי ז'או חוזרת א' למרחבים, ב' לטבע, וג' לעובדה שאנשים אמיתיים מגלמים את עצמם בסרט שלה, בדיוק כמו שהיה בהרוכב, בדיוק כמו שהיה בשירים שלימדו אותי האחים שלי, והופכת את הסיפור הזה מצד אחד למשהו מתוסרט, משהו עלילתי עם דמות בדיונית במרכזו, אבל הדמות הזאת פוגשת אנשים אמיתיים, ודרכה פוגשים את הדמויות האלה כפי שהן מופיעות בספר. ויש עוד דמות, עוד דמות פיקטיבית, עוד דמות מומצאת בסרט, מגלם אותו דיוויד סטרדרן, דמות שגם נפגשים ונפרדים, נפגשים ונפרדים, והוא זה שמייצג את האפשרות אולי להשתקע, אולי למצוא בית, אולי למצוא משהו קבוע במקום אחד, הדילמה שיש לה גיבורה שלנו מול חיי המרחב, מול חיי הנדודים, שיש בזה מצוקות גדולות, מצוקות של מה עושים כשהאוטו נתקע, מה עושים כשקר, מה עושים כשאין חברה, אבל מצד שני יש שם גם חופש גדול. אז הקונפליקט הזה האם להשתקע במקום אחד או להמשיך לנדוד, מאפיין את הדמות הזאת במהלך הסרט. וככה קלוי ז'או והצלם הקבוע שלה, ג'ושוע ג'יימס ריצ'רדס, שהוא גם בן זוג שלה, שצילם את שלושת הסרטים שלה, אז היא והוא ופרנסיס מקדורמנד יצאו למסע שמתחיל באריזונה ועובר בקליפורניה ועובר בנבדה וממשיך לדרום דקוטה, ממש כל החצי המערבי של ארצות הברית, מהדרום ועד הצפון. והם נוסעים ונוסעים ומחפשים את האתרים, וממש כמו בסרטים של טרנס מליק, כל פעם שהמצלמה מסתכלת לכיוון השמש, אז השמש נמצאת כזה באותה זווית, מעל קו האופק. זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בסרטים של טרנס מליק, איזשהו סוג של פדנטיות של התאורה, תמיד תהיה תאורה של שעת השקיעה, השעה מוזהבת, והשמש תמיד נמצאת באותו כיוון כשאנחנו רואים את השמש. זה איזשהו סוג של, כן, יש שעה אחת ביום שבה אפשר לצלם, זה השעה שבה הם צלמים. הם נדדו במשך תקופה ארוכה, צילמו את הסרט לאורך החצי השני של שנת 2018 שהם צילמו, שהם נפגשו ב-2018 והם צילמו, כן, ב-2018, והסרט היה גמור ברובו כבר לקראת סוף 2019. וזה הסרט שמופיע לפנינו, שבו הוא בעצם סרט מסע של הדמות הזאת. הסרט נפתח בכותרת של על העירה אמפייר בנבדה, שהיא עירת מה שנקרא Company Town, העירה שנבנתה עבור מפעל, והמפעל נסגר, וברגע שהמפעל נסגר, אז כל העיירה ננטשה, כל האנשים שעבדו במפעל עזבו לאט לאט את העיירה לחפש מקום אחר, והעיירה הזאת התרוקנה מבני אדם, עד שזה מופיע בכותרת פתיחת הסרט, עד שהמיקוד של העיירה הזאת פשוט בוטל, כי כבר לא היו שם דיירים, ואז פשוט בשנת 2011, העיירה שלמה נמחקה מהמפה בנבדה בגלל המשבר הכלכלי. ואם תרצו, אז למרות הפיוטיות ולמרות שזה מדבר על אנשים ובעיקר על נשים בשטח, זה אולי אחד הסרטים המשמעותיים שנעשו על אמריקה בעקבות המשבר הכלכלי של שנת 2008. אנשים שאיבדו בתים, אנשים שאיבדו מקום עבודה, אבל במקום להפוך למסכנים ואומללים, הם נכנסו לכלי הרכב שלהם לרוב לבד, ופשוט יצאו לדרך והפכו לאנשים משוחררים וחופשיים ושמחים, עם איזשהו סוג של פולקלור פנימי, באמת כמו איזשהו סוג של שבט, אבל שבט שלא נע ביחד, כל אחד נע בנפרד, אבל בגלל שכנראה תחנות ההגינה הן יחסית מוגבלות, או מקומות העבודה העונתיים הם ידועים מראש, אז בסופו של דבר באיזשהו סוג של קומבינציה, אנשים פוגשים אחד את השני לאורך השנה בכל מיני מקומות. מקומות העבודה העונתיים הם למשל במפעלי האריזה של אמזון, משהו שחוזר על עצמו פעמיים בסרט, או במקום שבו עוסקים בקצירה ובמיון של שורשים, אני חושב שזה קני סוכר שם, או שיש שם, או סלקים, שהוא סוג של משהו של עבודת שקשורה לכתיף של שורשים, או עבודות במזנונים ובמטבחים, כל מיני סוגים של עבודות שנתקלים בדרך, והופכים את המקום הזה לתחנה רגעית, לפעמים אם הם חונים באמצע רחוב, אז באה המשטרה ומפנה אותם באמצע עיר, אסור לאנשים לישון בחניונים בעיר. יש קצת מהעולם הזה, אם אתם רואים את Sound of Metal באמזון, יש גם קצת את העולם הזה של, שם זה זוג שנמצא במסע הופעות בין מועדונים, אבל קצת העולם הזה של לחיות בתוך הקרוון, לחיות בתוך הבית המובילי, הבית הנודד, ואיפה חונים ואיפה עוצרים ואיפה משיגים מצרכים ודברים לקיום היומיומי. אז קצת שני סרטים האלה עוסקים בחיי נוודות, אז פה זה רק למען סיבוב הופעות בסרט צלילי המטל, ופה זה ממש הופך להיות אורח חיים. מה שנהיה התחיל כאילוץ או מצוקה בהתחלה הפך למש אורח חיים, ולאיזשהו סוג של חברה אלטרנטיבית של אנשים שמתכנסים במקום אחד ומארגנים לעצמם שוק החלפות, שוק כחתן, בלי מזומן, פשוט סחר חליפין בין אנשים, כל אחד לא נותן את מה שהוא לא צריך ולוקח את מה שהוא כן צריך מחבריו ועמיתיו, עוזרים אחד לשני כשיש אחד בעיה ברכב ומישהו אחר יכול לעזור לו, לפעמים הם נשארים באתר הקמפינג הזה ועובדים במתן שירות באתר הזה. הכל עולם כזה של מצד אחד אילתור, מצד שני גם איזשהו סוג של חיי קהילה והבנה שכל אנשים נמצאים באותה סיטואציה ושהם זקוקים אחד לשני כדי להמשיך הלאה. ופרן, הגיבורה של הסרט, בעצם לומדת מהדמויות שהיא פוגשת איך לנהל חיים של נוודות. אז הסרט אמור להתרחש בשנת 2011, בסמוך לעובדה שבופרן מאבדת את, גם את מקום העבודה וגם את הבית שלה, וגם הבן זוג שלה הולך לעולמו, והיא נשארת בלי כלום, אז היא יוצאת לדרך ולומדת מהדמויות שהיא פוגשת, רובן דמויות נשיות, איך לשרוד בחיק הטבע, באמת, ובארצות הברית אפשר הרי לנסוע ימים ושבועות אינסופיים, ולא להגיע לשום מקום, איך לשרוד, איך להיות מוכנים, איך להתמודד, איפה עושים צרכים, איך מחליפים גלגל, מאיפה משיגים אוכל בזול, כל הדברים האלה שהיא צריכה ללמוד, ואת כל הדברים האלה, הדמות שלנו, הגיבורה הזאת שמגלמת אותה, פרנסיס מקדורמנד, לומדת מהדמויות שהיא פוגשת בדרך, וחלק גדול מהסרט הוא באמת הנדודים שלה והמסעות שלה והמפגשים עם האנשים האלה, וכל הזמן, כמו שאנחנו רגילים כבר אצל קלואי ז'או, אלה שראו את הסרטים שלה, אבל אני חושב שזה סרט שעבור הקהל הרחב, זה הסרט הראשון שבו הם לימדו את השם הזה, קלואי ז'או, אז אני חושב שזה איזשהו סוג של גם נקודת מוצא טובה לקולנוע שלה, האופן שבו היא מסתכלת על השמיים, מסתכלת על הרקיעה, מסתכלת על הטבע, היא אוהבת מרחבים צחיחים, אין הרבה ירוק בסרט, אין הרבה, נדמה לי גם שאין הרבה הרים בסרט, יש הרבה מאוד מרחבים שטוחים וצחיחים, והיא גם מציגה בכמה סצנות מאוד יפות את הטבע גם כמין סוג של מבוך, את הגיבורה שלנו כמי שקצת רוצה ללכת לאיבוד, קצת רוצה למצוא את המקום שבו היא מתרחקת מכולם, זקוקה לאנשים כדי להמשיך הלאה, אבל גם רוצה כל הזמן לתפוס מרחק, ושוב, גם בעבודת המצלמה, וגם עם המוזיקה, יוצרת את התחושה הזאת של של בדידות, הבדידות ברחב, הבדידות באיזשהו סוג של מין אין סוף של הטבע. ובאמת, לכן זה סרט שהוא גם מרתק ומעניין, וגם יש לו כל כך הרבה מה להגיד על החברה האמריקאית, החברה הצרכנית, החברה הבורגנית, החברה הממוסדת, ועל אנשים שמנסים לחיות איזושהי אלטרנטיבה לחברה הזאת. אבל גם על הקשר של אמריקה עם הטבע, הקשר שאנחנו מכירים מהעבר הרחוק של אמריקה ופחות מההווה, קשר שאנחנו מכירים מהמערבונים באמת, ובאמת יש איזושהי תחושה של מערבוניות בסרט הזה, אלא שמקום השריף, אז פה יש לנו את השריפית, הדמות הנשית, שהיא עוברת מהעירה לעירה, ומנסה לסדר דברים בכל תחנה שהיא מגיעה אליה. אז יש פה גם איזשהו סוג של התבוננות ז'נרית מאוד מרתקת. אני חושב שאם הסרט באמת יזכה באוסקר, זה בגלל הנקודה הזאת שהוא גם מדבר על החברה האמריקאית ועל הכלכלה האמריקאית ועל המצב של אמריקה בהווה, לפחות בעשור האחרון. אבל גם יש לו התייחסות של מישהי שמגיעה מחוץ לארצות הברית, מחוץ לקולנוע האמריקאי, ומסתכלת כמישהי חדשה באזור, גם על הטבע האמריקאי, גם על הנוף האמריקאי, אבל גם על האופן שבו הנוף הזה בא לידי ביטוי בקולנוע שלו. בואו נשמע עוד קטע של לודוויקו אינאודי, המלחין והפסנתרן האיטלקי. הקטע הזה נקרא Golden Butterflies, Day One, ומתוך פרויקט שהוא הוציא ב-2017 של 7 אלבומים, שבהם הוא יוצא במשך 7 ימים לטיול רגלי באלפים, וכל יום הוא חזר עם פסקול שלם בראש, והקליט והוציא את ה-7 אלבומים האלה במהלך 7 חודשים בשנת 2017. זה מתוך היום הראשון, קטע שנקרא Golden Butterflies, גם זה מופיע בפסקול של נומדלנד של קלואי ז'או ופרנסיס מקדורמנד. לודוויקו איינאודי. תוך פסקול של נומדלנד של קלואי ז'או. בשנה שחלפה, בין הרגע שבו היא גמרה לעשות את הסרט הזה ועד שהוא יצא והוקרן בבחורה עולמית בפסטיבל ונציה, שם הוא זכה בפרס הגדול, בפרס אריה הזהב, בפרס הראשון של הפסטיבל. אז בשנה שחלפה, ותוך כדי שהיא גם עובדת על הסרט הזה, היא קיבלה הצעה מאולפני מרוול לבוא ולביים סרט גיבורי על. מישהי שמביימת שלושה סרטים עם נון אקטורס בטבע ועם משהו שמאוד מאוד קשור לריאליזם, מקבלת הצעה. היא טוענת שההצעה הזאת באה ביוזמתה, היא מאוד רצתה לעשות סרט גיבורי על, לעשות סרט גדול עבור מרוול. הסרט הזה היה אמור לצאת ממש ברגעים אלה, בסוף בגלל הקורונה הכל נדחה, אז גם נומדלנד נדחה מסוף שנה שעברה ורק יצא בפברואר לבתי הקולנוע ולהולו בארצות הברית. אני מניח ומקווה שבמהלך אפריל הוא יגיע לישראל בקונסטלציה כזו או אחרת, אבל יש לה כבר סרט נוסף מוכן, כבר גמור, שנקרא The Eternals, עבור מרוול, וכאמור, הסרט הזה היה אמור להיות מוכן ולצאת כבר עכשיו, הוא יוצא רק בסביבות אוקטובר, נובמבר, בסוף השנה. אז יהיה מעניין מאוד לראות איך מישהי כזאת שמסתכלת על בני האדם בגובה העיניים, ונורא מחפשת את הקשר בין האדם וטבע, ויש לה עין של עין פיוטית, איך היא תתעסק עם סרט גיבורי על, עם אנג'לינה ג'ולי בתפקיד הראשי. יהיה מעניין, האם היא מכרה את עצמה עבור התאגיד. היא טוענת שהיא פנתה למרוול, היא רצתה לבדוק את האפשרות לשתף פעולה, כי היא בתור מי שגדלה בסין, היא מאוד אוהבת מנגה, היא מאוד אוהבת את הז'אנרים האלה, מאוד אוהבת גיבורי על. ראיתי רעיונות שלה, רעיונות בזום מפסטיבלים שהתקיימו בה בחודשים האחרונים, שהיא מצולמת עם חולצה של הוגוורטס, אז מן הסתם גם מאוד אוהבת את הרי פוטר. אז מצד אחד היא עושה סרטים מאוד קטנים על בני אדם אמיתיים, ומצד שני כנראה מהטעם האישי שלה היא מאוד מחוברת למנגה ולאקשן ולגיבורי על ולפנטזיה. אז אני לא מרגיש שזה משהו כזה שהיא באה רק בשביל לשלם את החשבונות, אלא לטפל בצד אחר שכנראה מרתק ומעניין אותה באישיות שלה. אז אם אני לראות, אז יהיה לנו שני סרטים של קלואי ז'או השנה בשנת 2021. על אחד, אני בטוח שהיא תזכה באיזשהו אוסקר. היא חתומה גם כתסריטאית וגם כבמאית וגם כעורכת בסרט הזה בנומדלנד. על אחד מהם, אני חושב, וגם כשותפה להפקה, כלומר, ארבע מועמדויות יהיו לה. על אחד מהם אני כמעט משוכנע שהיא תזכה, אם לא על הסרט ולא על הבימוי, אז על עריכה, כי יש גם משהו מאוד יפה באופן שבו הסרט ערוך, איך דוחסים את המסע הזה, את המבט שהוא גם עלילתי וגם דוקומנטרי, גם נטורליסטי, היא דוחסת את זה מאוד יפה לתוך המסגרת של הסרט, ויוצרת את המסע הזה. אז יש לי תחושה שהסרט הזה יזכה גם באוסקר על העריכה לפחות, וזה פרס שהיא תקבל, אולי קצת בדומה למה שהיה עם רומא, אולי תקבל את פרס העריכה ופרס הבימוי, אבל לא את פרס הסרט. אבל יש לי תחושה שקלואי ז'או ב-25 באפריל תזכה בפסלון, לא יודע באיזה קטגוריה, אבל יהיה לה פסלון. ואז בהמשך השנה נראה עוד סרט של קלואי ז'או, אבל פעם סרט של מרוול. אז יהיה מעניין לראות את החיבור הזה. אם גם נספיק עוד לשמוע מה פסקול של, תכננתי לשים יותר מקטע אחד, אבל טוב, נשמע את הקטע הזה, אחד הקטעים שמסיימים את הסרט, קטע שנקרא Low Mist, לודוויקו איינאודי, תוך הפסקול של נומדלנד. סרט יפה, שאם אתם יודעים איך לראות סרטים של הולו בבית, אז אתם יכולים לראות אותו כבר עכשיו, אם לא, אז הוא יגיע מתישהו, אני מניח, לישראל, כנראה לבתי הקולנוע, אבל אם לא, אז אולי לאחד ערוצי ה-VOD או לשירותי הסטרימינג בהמשך השנה לקראת האוסקרים שהתקיימו ב-25 באפריל. זה כרגע הסרט החביב עליי, מבין הסרטים שאמורים להיות מועמדים לאוסקר בעוד שבועיים. כאן סימסקו ברדיו הקצה, תוכנית מספר 287. בשבוע הבא אני מבטיח לכם תוכנית הרבה הרבה יותר אפביט. נשתמע בלי נדר בשבוע הבא.
סינמסקופ, סינמסקופ, עם יאיר רווה.
That's the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.